ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתים, אריה מונק בתוכנית ידיד נפש. והיום אנחנו פה בצד השני של אותם אנשים נפלאים, נהדרים, מקסימים. אנשים שנותנים את השירות, ממשיכים לתת את השירות למרות ועל אף המצב. והם אותם אנשים, צדיקים, גם מתמודדים עם אתגרים שונים. דיברנו קודם כל עם זמרים, דיברנו עם מנהלי בתי מלון, עם מנהל בית מלון בית חולים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם איש יקר במיוחד. במקצוע הוא מוגדר כמצדיקי הרבים ככוכבים, אותם אלו מלמדי תינוקות. אותם אנשים שבמשך כל השנה יש להם את האתגר. כשאני הייתי רבי, אמרו לי שאם יש לי 20 ילדים, אז יש לי 20 ילדים ועוד 40 זוגות עיניים של הוריהם. והיום, כשמדובר בכיתה שהיא סוג של וירטואלית, אז כנראה שהאתגרים וההתמודדויות אחרות. ערב טוב לרבי. הלו?
ערב טוב. ערב טוב ומבורך.
מה שלומך?
ברוך השם מצוין.
יופי, איך מרגיש רבי בימים אלו?
איך שאתה אמרת מקודם, מאותגר מאוד.
מאותגר מאוד. אז בוא נאמר שקוראים לך הרב אליהו קליבנסקי, נכון? איפה אתה מלמד? איפה אתה משרת את עם ישראל?
אני מלמד, ברוך השם, בשתי תלמודי תורה, שתי חיידרים, ברוקר בחיידר פרי מגדים, בפתח תקווה, ואחרי צהריים בתלמוד תורה, בחיידר זיכרון יעקב, באלעד.
אוקיי. זאת אומרת שאתה ממש מכיר אוכלוסיות שונות למעשה. יש שונים בטח בין האוכלוסיות שאתה מלמד, אתה יודע, בוקר זה בוקר, אחרי צהריים זה אחרי צהריים, זה מחנך וזה מורה מקצועי. אבל תגיד לי,
זה כיתה ג', בסדר, אבל כן.
יפה. אז איזה אתגרים נוספים יש בתקופה הזאת שלא נמצאים בכל תקופה רגילה של השנה?
יש נוסף על האתגרים שיש לנו כל השנה, שזה לדאוג לכל תלמיד ותלמיד, ולהתייחס לכל אחד, לראות את הצרכים שלו, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה, בוא נחלק את זה לשתיים. אז קודם כל, זה לדאוג את הלמידים עצמם, לראות שכולם מתקשרים איתך, שאתה גורם להם להביא אותם בכלל, לפני השידור שאנחנו משדרים, והידוע שעכשיו השיעורים נמסרים, אנחנו עובדים מאוד במסירות ומאוד קשה, ומוסרים את השיעורים דרך הבית. קודם כל, אתה צריך למצוא את הפינה הבית להסתגר בה.
זה כאילו בבית שלך, מהקצה שלך?
ברור, כן.
אוקיי.
אני אומר, זהו, אז הדבר הראשון, אתה צריך למצוא את הפינה בבית, למצוא השקטה. את הטלפון הפנוי שהילד לא משתמש בו, לשמוע את הרבי שלו בצד השני, ושאתה צריך להסביר לו איפה להקשיב לרבי, אז למצוא את הפינה השקטה שבה אתה יכול למצוא את השיעור שלך בשקט, ולדאוג לתלמיד.
מה, אתם עושים את זה, אתה בא להגיד לי שאתם עושים את זה בלייב, כאילו בשידור חי, או שזה לא מוקלט?
חלק וחלק.
אני חשבתי שאתה בשעה 12 בלילה, במקום לעבוד בוקר, אתה 12 בלילה, הבית שלך שקט, אתה מתיישב לך ליד איזה כזה ריקורדר מקליט, ומקליט את העסק, ובבוקר שוט, נותן לילדים לשמוע את ההרצאה.
ממש לא, תראה. בסוף הרי אני חושב בשביל לראות מה אני מוצר מחר. אבל זאת השידור. השידור נעשה ושידור חי. זאת אומרת שכל ילד, אנחנו נכנסים, יש לנו תיבה מסוימת, והשידורים שידור חי, אנחנו נכנסים לתיבה, וכל התלמידים מצטרפים ביחד לשידור.
ואיך אתה יודע מי נמצא בכיתה ומי לא?
זה ככה זה מתחיל, אז השידור מתחיל. טוב, מי נמצא איתנו בקו? הרב, אני נמצא.
אבל רגע, אבל איך אתה יודע שהרב שהוא אומר לך, למשל, שהוא שלום, שהוא לא משה, אולי משה אומר שהוא שלום, כאילו, איך אתה באמת...
יש לנו אמונים התלמידים, ויש את ה... אני אגיד לך, יש את ה... שומע בטלפון את הרצון שלהם, ואת החשק כל כך גדול לשמוע ולקבל, אני אגיד לך, אנחנו... גם כשמשכנו ללמד לפני פסח, בין הזמנים שיצאו בחיידרים הרשמית, היה ביום חמישי. לפני פסח. אנחנו המשכנו עד פסח ממש. יש רבי שהצליחו אפילו למסור בכל המועד עצמו, אני ניסיתי, לא כך הסתדר לי, אבל אתה שומע את הצימאון, ואתה, כמו העבודה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו רוצים כל הזמן את טובת הילדים, ואיך לקדם אותם, ואיך לשמוע את הצימאון שיש, והזכויות שכל אחד רוצה מאיתנו עכשיו, אז אנחנו המשכנו גם אחרי זה.
אתה יודע, שזה, זה לא, זה בטח לא מחלקי האתגר שלכם, אלא זה מהחלקים המאוד מסמכים, כי אתה מתאר לי פה מצב שלמעשה הילדים מתגעגעים כבר ורוצים לחזור אל, לחיידר, לבית הספר, ולכן זה משהו שמעיקל על העבודה, נכון?
הוא מקל, אבל הצד הטכני הוא מאוד מאוד קשה. להעביר שידור בצורה שאתה לא רואה את התלמידים, ויש נפילות, ויש עומסים מאוד כבדים, אתה צריך לראות, והוא שומעים אותו והוא לא שומעים אותו, ואתה צריך אחרי זה לחשוב על עצמך, אז אני יושב בתוך ידי השידור, עם רשימה של שמות, מי יצטרף לשידור ומי לא יצטרף.
ומי נפל ומי לא נפל.
ומי לא נפל, זה אחרי השידור אני מרים טלפונים.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אז אם אני מבין נכון, הרב קליבנסקי, אחוזים ניכרים מתוך 45 דקות השיעור, דקות של השיעור, הולכות על איזשהו חלק טכני, כאילו מתבזבז זמן, עד שאוספים את הילדים ומבינים מי נמצא, ואז מי נפל וניתוקים, זאת אומרת, יש...
ברור, ולכן אנחנו גם משאירים חוץ מזה, אני בכל אופן משאיר גם שיעורים מוקלטים, גם שיעורים מוקלטים. אני לא מוותר על הקשר האישי עם התלמידים והעידוד וכל אחד והיחס, ברגע שתלמיד עולה לשידור, אתה צריך גם את כמה שאלות של היחס האישי, ומאוד חשוב לנו שהוא מתקשר, ואיפה היית אתמול, ולמה חיכינו לך אתמול, ואתמול נפלתי, אתמול לא הצלחתי, עוד אותי שתמשיך להתקשר, עוד חשוב לנו לשמוע את השאלות שלך.
אבל תגיד לי, איך באמת, כמה תלמידים יש לך בכיתה האישית שלך?
בכיתה בבוקר יש לי ממוצע של 27, בשתי הכיתות, 27, 29.
איך אתה יכול לתת יחס ל-27 תלמידים תוך כדי פרק זמן של שיעור? הרי תראה, השאלה שאתה יודע, היא עומדת לי על הלשון, ואני פשוט לא רוצה להפריע לך, אבל אני חייב לשאול. תמיד יש לנו בתוך כיתה את התלמידים היותר דומיננטיים, היותר, אתה יודע, יותר דומיננטיים, ואת החבר'ה היותר שקטים. ואני מאמין שהלב שלך כמו הלב שלי, הוא איך לתת ביטוי גם לתלמיד השקט יותר. שיכול להיות שיותר קל לו, דרך טלפון, כי אתה יודע, זה לא כזה פרונטלי מול כל הכיתה. מצד שני, יכול להיות שהוא בעיני רוחו כן רואה את כל הכיתה, ועדיין מסמיק שהוא מדבר בטלפון, אז איך אתה באמת מצליח להגיע במיוחד לתלמידים היותר שקטים?
תראה, אני בכל, בשיעור עצמו, אני קורא בשמות, ואני פתאום מתייחס להוא ושואל את הרוח, הוא נמצא, עם דוגמה, היום היה לי שזה משימה מאוד קשה בפעם ראשונה, למסור שיעור חשבון.
וואו.
דרך הטלפון. להסביר לכיתה ילדים וכיתה ג' בעבודה מספר 6 מה צריך לעשות.
זאת אומרת, כאילו אתם עומדים עם אותה חוברת, בוא נאמר כולם באותה חוברת ופותחים עמוד מסוים?
כן, אבל זה כיתה ג' אז צריך לפתוח את החוברת בעמוד המסוים, ואחרי שהסברת אז מצטרף התלמיד הנוסף.
אוקיי.
לפני לא יצטרך לעשות על הקו, הרב איפה אוחזים?
וואו.
איפה נמצאים, ואז גם זה, אז עשיתי בצורה ששאלתי, במה תרגיל, אני למד עם כפולות, אז תרגיל הזה מה הוא, תגיד לי אתה, תגיד לי אתה. חילקתי עם נקודות וירטואליות דרך הטלפון, אז ידים צוברים נקודות.
עכשיו תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד קשה.
יש נקודה שאני אשכח אותה, אני רוצה מאוד חשוב לי להדגיש. יש עוד קבוצה של אנשים במקצוע שלנו, שנמצאים לכאורה מאחורי הקלעים, לכאורה לא מוסרים שידורים חיים, אבל הם עושים שעושים עבודה מאוד מאוד קשה, לא פחות מאיתנו זה מנהלי החיידרים. הם יושבים מאחורה, הם צריכים להכין את המערכת, להפעיל את המערכת, הם יושבים מאחורי הטלפון ובודקים אם השידור עובד, אם הוא לא עובד, למה הוא לא עובד, הם מעבירים את המידע להורים. יש פה עוד הרבה הרבה חלקים שהם חוץ מעבודת ההוראה שלנו, עוד הרבה אנשים שמאחורה, שעובדים לא פחות אם לא יותר קשה מאשר בכל השנה. לראות את הכל עובר, וממש אכפת להם, הם מתקשרים אליך, ואתה מקבל טלפון מהמנהלים שלך, הצליח, לא הצליח, כן הצליח, איפה היה לך בעיה, איפה אני יכול לעזור לך.
תשמע, זה מדהים, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה יודע, אני מנסה, כשאתה מדבר, אני כאילו בראש שלי באופן אוטומטי, ככה משווה את זה לעבודה שלי, שפתאום כל המרפאות שלי, הכל עובר לטיפולים, אצלנו זה טיפולי וידאו, זה קצת שונה, אבל גם יש טיפולי טלפון, ואני כמנכ״ל יושב ועושה ישיבות צוות בוידאו, וממש שואלת אותם שאלות את העובדים, שתגידו, זה מצליח, זה לא מצליח, כמה אתם מתעסקים בחלק הטכני, איך האנשים מרגישים באמת בתוך טיפול, איך זה עובד. זאת אומרת, כאילו, אני מרגיש ממש מאוד מזדהים עם המנהל שהוא יושב וצריך פתאום להעביר את כל העבודה שלו למוד אחר לחלוטין, וזה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף. עכשיו תגיד לי, מה שאני רציתי לשאול אותך, האתגר, אני מבין, הכי מורכב שלכם, שאתם למעשה לא רואים את התלמידים.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך על אתגר אחר. אתה יודע, יש תחושה כזאת שיכולה אולי להתגנב לליבותיהם של הורים מסוימים, שלמעשה אתם יותר, אני אומר את זה ככה מאוד בזהירות, כי אני מרים לך להנחתה, מה שנקרא. כן. אתם יותר בייביסיטר, אתם יותר מעסיקים את הילדים מאשר לומדים איתם. איך זה מהכיוון שלך, ההגדרה הזאת? זה הגדרה נכונה או פוגעת?
לא פוגעת, ואני אגיד לך, לא ממש פוגעת. כי ששאלו את אדגר של אדלשטיין, והשיחה הפרוסמת שהייתה לפני כמה ימים, מה צריך ללמוד עם הילדים? כן? זה אומר שלילדים יהיה מעניין.
כן.
וזה הכי חשוב. אם אני משיג אותו בייביסיטר, אם אני אשור עכשיו שיעור, אני לדוגמה, אני דילגתי בדף שלם בגומור איפה שעצרתי, ודילגתי דף שלם קדימה, זה סוגיה שאין סיכוי
להעביר אותה דרך טלפון.
אז אני יכלתי להגיד, ג'אק, סוגיה, פה אנחנו נמצאים, אני לא מתקדם ולא מדלג, ויהיה לי חסר אחרי זה להחזיר אותם אחרי זה לעשות סיום, ולא, אני מחפש את המעניין, אני מחפש שהוא יישאר קשור לטלפון, גם אם האבא יגיד לי שאני עושה בייביסיטר, אני לא אבוא ויגיד לאבא, תקשיב, אני עובד יותר קשה מיום רגיל.
אתה עובד יותר קשה מיום רגיל, זה ברור.
גם זה אנשים לא כל כך יודעים.
אז הנה, זה ההזדמנות, לכן אני מעלה אותך לשידור. הרי כל הרעיון של השידור שלנו זה הצד השני, זה באמת שאנשים יזהו, יכירו ויוקירו אתכם על העבודה הבלתי נתפסת שאתם עושים. זה מדהים להמשיך לנהל כיתה.
אמר לי מלמד היום אצלנו בחיידר, שהוא אומר, אני בבית לא יכלתי למסור שיעור, כי הילדים שלי, ברוך השם, אני גם מטופל בילדים. גם אשתי מורה, אז צריכה לנהל את השידור בצד השני. ירדתי לגינה, לספסל של הגינה, עם גמורה וטלפון ויומן. הוא אומר, ניגש עליהם את השיעור מישהו, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה צריך בזרה, אתה צריך משהו, חסר לך משהו, יש לך בית.
חשב שזה הומלס.
יושב בגילן ועושה שיעור, כי אין לי אפשרות אחרת, אם אני רוצה שהשיעור יתנהל נורמלי, ולא שאני כל שלוש דקות אתן, צריך לעזור לילד, וישמעו אותי גם מנהל את הבית תוך כדי, אז זה הצורה היחידה. אז לכן העבודה שעושים היא עבודה, ואם יגיד ליורש שאני עושה בביסיטר, אז אין לי מחמאה, כי בביסיטר אז הילד נהנה, והוא נשאר מחובר לטלפון. והוא לא מנתק, הוא לא שם את ה... זה מקשיב, לא מעניין אותי זה.
כן.
המטרה היא, אנחנו לא נמצאים מהם רגילים, אני לא מצפה שהחוב הלימודי, ילדים יקחו אותו כמו שהיינו מלמדים מהם רגילים. אני כן מצפה שהם יישארו קשורים, שהם ירגישו מחוברים, שישאר להם רצון להמשיך, ורצון להישאר לכל דבר שבקדושה, שזה המשימה שלנו כל השנה.
יפה.
רצון המתוק להתחבר לגמור, יישאר להם איזה טעם טוב.
יפה, קודם כל זה יפה מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלת סיום, הרב קליבנסקי. זה רעיון מרתק שאני יכול למשוך אותו גם עד השעה 12, אבל יש לנו עוד אנשים מרתקים שאנחנו צריכים לדבר איתם הערב. תגיד לי, נכון שבתחילת שנה רבי או מורה, יש את מה שנקרא, עד שהוא מצליח ליישר את הכיתה, להתחבר, שאתה יודע שהוא מכיר אותם, הם מכירים אותו, הוא השיג כל מיני הישגים מול הכיתה. אתה מרגיש שהתקופה הזאת היא קצת אולי מוחקת הישגים? אתה כאילו מרגיש שביום שאתה שוב תפגוש את התלמידים בצורה פרונטלית, אתה תצטרך לאסוף את העסק הזה מחדש?
ברור שלאסוף צריך, תמיד אחרי כל חופש צריך לאסוף אותם מחדש. אבל העבודה שעשינו בהתחלה והשקענו לא הלכה לתמיון, היא נשארת בנויה, ואפילו יש תוספת, יש את הצדדים חיוביים, יש תלמידים שהם קפיצים בשיעור, אז בשיעור כזה הוא שומע לך בשקט, הוא גובץ על המקום, ואף אחד לא אומר לו, תישב. אתה מבין, יש ילדים שאתה באמצע השנה, אתה צריך לראות איך אתה מאתגר אותם, ואיך אתה מושיב אותם עכשיו, אז עכשיו מצוין, הם מקשיבים, הם יום-יום, הם נמצאים לך בטלפון, כי אף אחד לא אומר להם, תישב בצורה כזאת, או תעשה בצורה כזאת, אלא להפך, יש גם דברים מאוד מאוד טובים.
כן, אבל אני מאמין שכן, כמו שאתה אומר, תצטרכו איכשהו גם לאסוף אותם, כי הרגלי הלמידה בצורה השונה, כנראה ככל שהם נמשכים, הם קצת מתקבעים אצל התלמידים, והם יכולים לצאת לשירותים מתי שהם רוצים, ואתה יודע, הם פחות, כאילו פחות מחויבים, אבל טוב, תשמע, אתם עושים באמת עבודה מדהימה, אני חושב שזה היה חשוב מאוד להורים, לשמוע איך זה נראה מהצד השני, מהצד של הרבה, שהוא צריך לנהל כיתה וירטואלית, בצורה שהוא לא רואה את התלמידים, ויש הרבה מאוד אתגרים שלא פירטת אפילו את כולם. מה אני אגיד לך, אם בכל השנה מצדיקי הרבים ככוכבים, יש לכם שכר ענק ועצום כל כך, בוודאי ובוודאי ובוודאי שבתקופות כאלה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ שלכם, וכמו שנאמר, ויעש להם בתים, ויעש להן בתים, שהקדוש ברוך הוא תגמל את המילדות ועשה להם בתים על כמידה כנגד מידה, גם לכם הוא ישלם בעזרת השם, שהילדים שלכם כולם יהיו מחונכים, ותלמידי חכמים, וצדיקים, וטובים, על כשכר על כל מה שאתם עושים למען ילדי ישראל. תודה רבה רבה, הרב קליבנסקי.
אנחנו בערה אחת, עוד מסר להורים, אני יכול להעביר.
בבקשה.
המערכת שאנחנו עושים באחד השיעורים מאוד מאוד עמוסה. יש לנו המון נפילות, יש קצרים, אז ביותר בסבלנות, אנחנו לאט לאט משתדלים את רוח היא טובה, אנחנו נופלים משידור, אנחנו חוזרים משידור, אבל זה חבלי קליטה שמקווה שיעלמו במהרה ונחזור לכיתה, אבל אם לא, אנחנו לאט לאט מתגברים.
כן.
אז לקחת אורך רוח ו להיות איתנו ביחד.
בהחלט, ואני אתן הערה אחרונה משלי, אמר לי היום אבא לשמונה ילדים, הוא אומר לי, תראה, יש לי את הטלפון הנייד שלי, יש את הטלפון הנייד של אשתי, ויש את הטלפון של הבית, זה יכול לספק רק אפשרות לשלושה ילדים לשמוע, אז מה אני עושה עם כל השאר? אז גם זה אתגר, אבל לא נפתור את כל הבעיות היום. הרב אליהו קליבנסקי, תודה רבה, הרעיון איתך היה מרתק ומרגש במיוחד.
גם לי.
לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות קצר צרה, ומיד שווים עם איש מרתק ומיוחד.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר, חייגו לעמותת רב להושיע שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33, כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, 1-800-20-22-33.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240 אלף שקלים, וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105, כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו ביקשנו להקדיש את התוכנית לאנשים מיוחדים. כל עם ישראל, כולכם המאזינים, כולם אנשים מיוחדים מאוד, כמובן אין בזה שום ספק, אבל היום אני רציתי לדבר דווקא על ה-15%, 10%, זה אותם אנשים שגם כשאנחנו יושבים לנו בבית עם אתגר לא פשוט עם הילדים, אינני מזלזל חלילה. ישנם אנשים שהם אלה שמשרתים את העם, אם זה בחלוקות אוכל, אם זה היה לנו רעיון מדהים עם הרב אליהו קליבנסקי קודם, שהוא מורה שמנהל כיתה באופן וירטואלי. שוחחנו עם אריק ורולי דיקמן ודביר, ושוחחנו עם שלום אשכנזי. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם איש מיוחד במינו. קוראים לו שאול, שאול שמואלי, והוא איש הצלה כל השנה, ועכשיו הוא איש הצלה בתקופה לא פשוטה. ערב טוב לך.
ערב טוב, לילה טוב.
טוב, אז תראה, בוא נאמר שאני לא חושב שאנשים מכירים את עבודתו של איש הצלה כל השנה, את האתגר, את המסירות. אני חושב שפעם בעבר מישהו הוציא איזה סרטון שככה, מראה סרט, סרטון מאוד מרגש, שהראה ילד קטן שמגיע ליל שבת, והוא פוגש את אבא שלו, וככה יושב על אבא שלו, ומתרפק על אבא, סוף סוף הוא רואה אותו, ואז פתאום המכשיר ביפר מצפצף, והאבא רץ לאמבולנס, והילד מהחלון ככה מביט על האבא, ואיזה דימה נושרת לו מן הפנים, אבל הוא נורא שמח שאבא מציל חיים. אז זה משהו שהוא ככה קורה לכם כל השנה. אני מעריך כן. שבתקופה הזאת יש אתגר שהוא פי כמה וכמה גדול. אז בוא תן לנו את זה.
אז ככה, קודם כל באמת אנשי הצלה עושים לילות כימים למען עם ישראל. אם זה באמת לדאוג בצורה שוטפת לבריאות ול... הצרכים של עם ישראל, בפרט בימים האלה, שכל אחד, כמו שאמרת, כל אחד משתדל לשמור על המשפחה הגרעינית שלו, ובאמת לדאוג, לשמר ולהיזהר מכל זה. אז אנחנו בוודאי בשטח דואגים לכל אחד שצריך את הטיפול המתאים.
אבל איך אתם עושים את זה? תגיד לי, אתה לא מת מפחד, אתה נמצא בתוך אמבולנס, כנהג האמבולנס, ביחד עם אדם שאו שהוא חולה בקורונה, או שהוא, אתה לוקח אותו לבדיקת דרייב אין, או כל בדיקה מסוג אחר, ומה, אתה, יש לך אישה, יש לך ילדים, כאילו, יש לך את החיים של עצמך? כאילו,
תראה, כמובן שאנחנו, יש לנו הנחיות גם מבחינת משרד הבריאות, שאנחנו דואגים להתמגן כראוי, ואמבולנסים מיוחדים שהוקצו לזה.
מה זאת אומרת אמבולנסים מיוחדים? בוא תן לנו, מה זה אמבולנס מיוחד? מה מיוחד בו?
זה בעצם אמבולנס ממוגן, שהוא מבודד, החלק האחורי מבודד מהחלק הקדמי.
אבל בכל זאת גם מאחורה יש מישהו שצריך לשבת, אח או פרמדיק או איך שאתם קוראים לזה, חובש.
יפה, אז זה מאוד תלוי. יש באמת מקרים שמצריכים התערבות רפואית, שזה אומר שבאמת צריך שיהיה מישהו שיתמגן וישב מאחור, שייתן מענה רפואי למטופל. ויש מקרים של הסעה לדרייבינג, כמו שהזכרת, או כל מיני פינוי לבתי מלון ודברים כאלה, שאנחנו באמת גם נותנים שירות בזה, שאנחנו מבצעים, יש לנו בתא הקדמי מערכת קריזה לתא האחורי, ואנחנו בעצם מבודדים יחד עם המטופל אחורה. אבל שוב פעם, אם זה מטופל שמצריך טיפול, אז אכן יש התמגנות, וכן, זה רמת של סיכון מסוימת שאנחנו
ברור, על עצמנו. אתה רואה הרי כמה רופאים ואחיות בתוך בתי חולים שהם גם להערכתי מתמגנים, ובכל זאת, אתה יודע, נדבקו. זאת אומרת, זה ממש מסירות נפש מה שאתם עושים. אתם כאילו מסכנים את עצמכם למען הזולת.
תראה, בתור איש הצלה אני יכול להגיד לך שהסיפוק לתת לשני, זה חלק, משהו שעובר לנו איך אומרים, זה בגנים אצלנו.
כן, מורעלים.
באמת, באמת אנחנו מורעלים על זה, כמו שאתה אומר. ובאמת, זה לתת גם לשני. זה הנתינה הכי גדולה, כי באמת סוג של חסד של אמת, שאפילו שאתה מרגיש שאתה מסכן את עצמך ואתה נותן לעצמך, אבל זה באמת הסיפוק של זה, ההרגשה של זה, היא הרגשה גדולה מאוד.
תן לי רגע, רגע, רגע אישי איתך, תן לי רגע אישי איתך, הרי אני לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מי אני, והמאזינים ודאי לא יודעים מי אתה, אולי אותי מכירים קצת יותר. אני רוצה לשאול אותך שאלה, עבר באחד הנסיעות שלך איזושהי תחושה בלב כאילו של פחד, או של אולי אני עושה את הדבר הלא נכון? הרי בסך הכל אני מעריך שיש לך משפחה, אישה וילדים. יש, התגנב לך בלב איזשהו רגע כזה שאמרת לעצמך, אולי אני עושה פה משהו, לא יודע, לא יודע אפילו איך לתאר את זה. אתה מבין אבל מה אני
כן. אני יכול להגיד לך נקודה. אני דווקא מעבר לקטע של ההסעות והאבולנסים המוגנים, אתה מרגיש טיפה יותר בטוח, אבל בצורה השוטפת, גם שאנחנו נותנים מענה לאנשים שנזקקים לטיפול רפואי, כן יצא לי להגיע למקרה שבאמת, אתה יודע, היה חשד עם זה, כן קורונה או לא קורונה, ודווקא שאתה פחות מוכן, זה תופס אותך, וכן, יש את ההרגשה הזאת שאתה מרגיש, רגע, אתה יודע, אני צריך לשפוך עליי איזה בקבוק ספטול, אבל כן, זה לא... יש את הרגעים האלה, יש את הרגעים הקשים האלה, אבל...
ואיך אתם משתפים אותם? יש לכם איזה... אתם משתפים את הקולגות שלכם, את המתנדבים האחרים? יש לכם איזשהו רכז דחק שהוא הבן אדם שאתם מביעים את החששות בפניו?
תראה, המערכת היא מאוד מאוד מסודרת, וכמובן לפני כל אירוע ולפני כל מקרה, אנחנו בוחנים את המקרה ובודקים אותו, אבל עדיין יש את ההפתעות האלה.
היו הרי האנשים שלכם שנפגעו.
בין החברים מדברים על זה ואומרים, תשמעו, לפעמים צריך יותר לחשוש או צריך פחות לחשוש, אבל בסופו של דבר אנחנו במטרה אחת, אנחנו במטרה להציל חיים, במטרה לעזור לשני, ואם לא ברגעים הקשים האלה, אז מתי?
עכשיו תגיד לי, תגיד את האמת, איך זה עובד עם הבית? תראה, אני גם איש ציבור, ואני חושב שהרבה מאוד מחיי, כל הכבוד הגדול, השפו מגיע לאשתי ולילדים שלי, שנותנים לי לעשות עבודה. אני יכול לומר לך שאני בליל בדיקת חמץ, ליל בדיקת חמץ שכולם בבית, אני חושב שאני הייתי בין היחידים שנסע לאור יהודה, ואחרי זה לירושלים, לחלק עוד תרופות לאנשים שבדיוק, אתה יודע, ברגע האחרון נתקעו, וצריכים תרופות שאי אפשר שלא לקחת אותם, וזאת הקרבה. אז איך באמת מבחינת הבית? הבית מאפשר את זה, כאילו, לא, ברור שהוא מאפשר את זה, אבל כאילו, בבית אין איזושהי חרדה מרמת הסיכון, אין איזו שאלה שאומרת, מה אתה מסכן את עצמך? הרי תראה, כל השנה שאתה הולך לפנות אדם עם חשש להתקף לב ושבר, דברים אחרים, אתה לא מסכן את עצמך, כי אתה בא ממקום, זה לא מדבק לטפל במישהו שחטף שבר. פה אתה ממש כאילו נכנס למקום מאוד בעייתי, כאילו, אז מבחינת הבית זה עובר חלק?
תראה, באמת זה נקודה מאוד, נגעת בנקודה מאוד מאוד לא פשוטה. יש את החששות, ודאי, תמיד אתה יודע, שחוזרים אחרי יום, אתה יודע.
בטח שוטפים אותך, מוכן לך 4 ליטר אקונומיקה ליד הדלת.
בדיוק, זה לא רק תשטוף ידיים, כן.
אתה מתקלח בטח במרפסת, לא?
כן, זה מאוד, מאוד, זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם אצלנו בהצלה שאומרים, שמוכרים תודה, אז מעבר למתנדבים, מוכרים תודה גם לבית וגם לאישה.
אתה לא מבין שלשם אני חותר?
משם מתחיל הכל,
שאול, אתה לא מבין שלשם אני חותר?
כן.
אני חותר להדגיש את המסירות נפש. הלא פשוטה של האישה והילדים.
של בדיוק.
האישה והילדים בסך הכל, הם כאילו נמצאים בפחד בלי התגמול, כי אתם, יותר נכון אנשי ההצלה, יש לכם את הסיפוק שאתם רואים...
אדרנלין.
אדרנלין, לא, וגם את הסיפוק, תשמע, אתה רואה, אתה לוקח בן אדם לבדיקה, בן אדם עם כל המתח, הוא אחרי הבדיקה, או שאתה לוקח בן אדם ומפנה אותו...
אתה מרגיש סיפוק.
בדיוק. הם נמצאים רק עם הפחד, ובלי תחושות הסיפוק.
בדיוק.
זאת אומרת, הם נמצאים באמת עם כל ההשקעה, בלי הרווח הנראה לעין פה, כמובן שבבא, בעולם הבא, הם שותפים מלאים לכל מה שאתם עושים. עכשיו בוא תספר לי ככה, באמת לקראת סיום הרעיון, כי יש לנו עוד אנשים שממתינים לנו. תגיד לי, מה האתגר הכי גדול שלכם, של אנשי ההצלה? ללבוש בשעה 10 בבוקר את המיגונית מניילון הזה, שאני ראיתי בן אדם אחד כולו חררה, שאלתי אותו, מה החררה הזאת? באמצע חורף הוא אומר לי, אתה יודע מה זה להיות בשעה 10-11 בבוקר בשמש עם המיגונית הזאת, עם הבגדים הפלסטיק האלה? אז זה האתגר שהיה שלו. מה האתגר הכי גדול שלך?
תראה, האתגר הכי גדול זה לפעמים שאתה נתקל עם מטופל, שבעצם הוא לא מבין אותך. וזה דבר מאוד מאוד קשה. לפעמים גם מבחינת התעכבויות, אם זה קרה מצב שהייתי צריך לפנות איזה מטופל, ושוב פעם, מטופל לא דחוף, אבל היה צריך להגיע לזה בדיקה כלשהי. ויש עיכוב, ויש מציאות, כי עכשיו כל המדינה בכאוס, ואתה נתקע לפעמים באיזה חוסר הבנה, או חוסר זה, והרבה פעמים פניתי, אני יושב גם במוקד, עונה לשיחות טלפון, ולפעמים אני גם אומר לאנשים, בסך הכל, שוב פעם, אני מתנדב, כן? אני לא מקבל שום דבר מוחשי, מה שנקרא בכסף, אבל באמת אני מקבל דבר גדול שאני עוזר לעם ישראל. אבל שוב פעם, אתה נתקע לפעמים...
תשמע, הציבור על הקצה. הציבור על הקצה, והציבור הרבה פעמים מוציא את כל התסכול והכעס שלו על, כמו שאתה אומר, על בסך הכל מתנדב שיושב בקצה השני, וזה אתגר, זה בהחלט אתגר, כי אתה בא עם נכונות לעשות את הכי טוב וחוטף על לא עוול בכפיך.
אז זה באמת האתגר שלי, אבל שוב פעם, אנחנו משתדלים לעשות הכל באמת למען עם ישראל, באהבה גדולה, כי אם לא עכשיו, אז זה מתי? מתי... זה הזמן שבאמת הכי אנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים את זה בלב שלם ובשמחה.
יפה. שאול שמואלי, עובד הצלה בעיר אלעד. האמת היא שריגשת אותי מאוד, אני מאמין גם את המאזינים. אני חושב שהצלחת להעביר לנו איך מהצד השני שלכם נראית המסירות הזאת עם כל החששות שלכם, של בני המשפחה, והאתגרים הגדולים של להמשיך להיות משרת העם, גם כשהעם נמצא קצת על הקצה מבחינת הסבלנות. ישר כוח לכם, אף אחד בעולם.
תודה רבה, והכי חשוב באמת לשמור על רגיעה, וכמה שיותר לנסות לעבור את הימים האלה, כי בעזרת השם זה עוד משהו שעם ישראל יעבור, נעבור אותה ביחד.
בעזרת השם, תודה לך, שכרכם גדול משמיים, תודה שהסכמת לשוחח איתנו הערב, שיהיה לך המשך לילה טוב ומשמרת רגועה.
תודה.
לילה טוב. מה זה נמכר? אנחנו יוצאים שוב למקבץ פרסומות קצר, ומיד, מיד אחרי זה, שווים לחלק האחרון של התוכנית.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מוכל תמיד איתי. בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות, לקוחות בנק הפועלים. בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. לרשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. היכנסו ליישומון או לאתר המותאם. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240 אלף שקלים, וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות. התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105, כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי בחלק האחרון של התוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו ממש שמחים להביא את הצד השני, את כל אותם אנשים שגם בימים הלא פשוטים האלה ממשיכים לתת שירות מתוך אתגרים לא פשוטים. ועכשיו אנחנו רוצים קצת לשמוע אתכם, אתכם המאזינים, ואיתנו על הקו מאזין. לילה טוב.
לילה טוב.
שלום לך, מה שלומך בימים אלו?
ברוך השם, נפלא, והרגשה מרוממת עם כל העומס, עם כל האנשים מחכים להיות בחופש, אתה יודע, סוף סוף זה החופשה שלנו.
חופשה של מי? למה אתה קורא חופשה?
להיות עם הילדים, עם המשפחה, בפסח והכל. ברגע אחד אנחנו צריכים להיות מחוץ לבית, ולא רק מחוץ לבית במובן המעשי שלא להיות עם המשפחה, אלא העומס, ללכת ממשפחה למשפחה. אבל אני רוצה לגעת בנקודה מסוימת, שאני בטוח שאני מייצג אלפי מתנדבים, אם לא עשרות אלפי מתנדבים, ואנחנו בינינו מדברים על זה.
אז בוא תספר לנו קצת מה אתה עושה, כי אתה יודע, אתה ברור לך מאוד מה אתה עושה, ואנחנו ממש לא יודעים. אז בוא, מה אתה עושה?
אז ככה, בעיקר החוסר הגדול זה שלא רק אלו שנפגעו מהנגיף או כאלה שהם צריכים להיות בבידוד, אפילו שהם לא חלו, יש כאלה אוכלוסייה מבוגרת שצריך להביא להם אוכל ותרופות, ואנחנו צריכים לשנע, לקחת ממקום למקום תרופות, להביא לציבור מבוגרים, והכל בצורה חינמית, בצורה אכפתית, ולפי הזמן שמתאפשר, עד כמה שניתן, וזה מחולק לפי אזורים.
באיזה תא שטח אתה עובד? באיזה עיר?
אני באזור ירושלים.
אוקיי. בטח יש לכם סיפורים, מה זה מרגשים של אנשים מבוגרים, שאתה יודע ככה, אתם באים ומבחינתם אתם, הוא שלושה שבועות לא ראה אף אדם, ופתאום בא איזה מלאך צעיר עם אוכל, עם תרופות. יש איזה סיפור מרגש ככה שאתה נתקלת בו, שאתה רוצה לשתף אותנו?
אני אגיד לך, אין הרבה סיפורים שאפשר לספר למה, כי אנחנו לא נפגשים איתם, אנחנו שומרים מרחק, אנחנו צריכים לשים את האוכל, לדפוק ולצאת, ואין את המגע או את הקשר הפיזי שאפשר לספר, אבל כן אנחנו שומעים את הסיפורים על כאלו משפחות שאם לא היה אלו המלאכים שהולכים, שנגשים אליהם, אני חושב להתמיר רק רגע, איך, דוגמה, זקן אחד, גם מבוגר, וגם הוא לא רואה. עיוור, אז ריבונו של עולם, איך הוא נשאר ככה לבד? ומי יעזור לו, מי ידאג לו? ברוך השם שיש אנשים כל כך טובים שנותנים ועוזרים, וככה שהוא ממש לא לבד. זה חסד עצום שיש לנו מלאכים כל כך טובים, ובכמויות כל כך טובות. אבל אני רוצה לקחת את זה לתפנית מסוימת, בגלל שאני מדבר על הציבור האלו שלא מקבלים שכר. היה נקודה מסוימת שדיברנו עליה בפסח. כל התקשורת דיברה על זה.
כן.
גם בתקשורת, בציבור החרדי דיברו על זה. היה ממש, איך אומרים, דרכו ובעטו בציבור החרדי, מה שלא היה, אם לא בתקופת השואה, חלק דימו את זה לתקופות מאוד קשות. זה עלה לדו שיח בינינו.
בינינו מי המתנדבים?
מה זה?
ביניכם המתנדבים?
כן, שאנחנו נפגשים ומדברים, אז העלינו את השיחה, והיה אחד שדיבר מאוד קשה, הוא נפגע מזה מאוד קשה, הוא אמר אני מרגיש מנוצל, כי סוף סוף אנחנו מתנדבים ללא מין, ללא גזע, ללא, אפילו חילונים, לא, כולם אנחנו, והוא הרגיש שמנצלים אותו, אבל המוטו היה, זה מה שאני מאוד נהניתי, וגם אני אמרתי את זה, מה אשמים אותם אלה שהם חולים? הם לא עם אותה הסתה של התקשורת החילונית, הם לא קשורים אליה, הם לא באזור שלה, ומה הם אשמים שהם לא מרגישים טוב או זקנים וגרים שצריך לעזור להם? האמת היא שהרוח של הדברים היו, וזה אני רוצה לתת את המוטו, אין כמו עם ישראל. למה אנחנו לא מרגישים מנוצלים? אנחנו מרגישים שאנחנו עושים, אנחנו נהנים מזה, אנחנו שמחים, אנחנו מתמלאים מזה.
כן.
זאת אומרת, יש לי הרגשה טובה שאני הולך ועוזר, אפילו אם יש כאלו שיבואו ויבעטו. אני רוצה לספר סיפור אחד קטן ואישי שהיה לי, זה המוטו שהיה בכל הקבוצה שדיברו.
בשמחה.
פעם אחת עזרתי לזה מישהו אחד מהמשפחה, משפחה קרובה, שאדם צריך, אל תתעלם מבשרך, אל תתעלם. ולצערנו, אני לא דן לקו חובה, מי יודע מה היה אצלו. לפעמים קורה שמשיבים רעת אחת טובה, והרגשה לכאורה צריכה להיות מאוד כואבת.
לגמרי.
עשיתי טובה וככה החזירו לי. אבל לא הרגשתי שום דבר לא טוב. לא התחרטתי, יש כאלו גם אגב, יכולים להתחרט על המעשה הזה.
אוי ובוי, כתוב לא להתחרט על מעשה טוב.
על המצוות שלו, הוא מפסיד אותם. דואר על הראשונות. לא הרגשתי שהוא עשה לי רע. אני הרגשתי שאם פגעו בי, והצליחו גם לפגוע בי, זה מכפרת עוונות. אני צריך לחזור בתשובה, וזה הקדוש ברוך הוא שלח את זה, וטוב שזה נגמר כאן, כי יש כאלו שגומרים את זה הרבה יותר רחוק. אז הכל היה לטובתי. ומה שאני עשיתי טוב, זה לא קשור למה שישיבו לי רע. הרגשתי כאילו מישהו אחר. זה ממש לא קשור אחד לשני.
מה שאתה למעשה אומר, אם אני מנסה לזקק את הדברים שלך, אתה מציין פה שתי דברים. דבר ראשון, אתה אומר, ראשית, חלק העם שאינו דתי, שמקבל את השירות שלנו, לא אשם בזה שיש אנשים שמסיתים נגד הציבור החרדי, ואין קשר באמת, כאילו זה שיש באמת קומץ אנשים רעים, אנשים שעושים את זה מתוך קנאה, מתוך אני לא יודע מה, לא קשור למקבלי השירות שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו עוזרים לכל אדם באשר הוא אדם, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר שגם אם אנחנו קיבלנו אבן קטנה, אתה יודע, רב אריה לוין אמר שהוא נותן אבן קטנה למישהו שהוא עשה לו טובה, כי הוא יודע שהוא יחטוף אבן. אז לפחות שזאת תהיה אבן קטנה ולא אבן גדולה, אתה אומר גם לא להתחרט על המעשה טוב שעשיתי, כי אני, התפקיד שלי הוא לעשות את המעשה הטוב. זה שהוא, הצד השני, לא התנהג בצורה ההוגנת או הראויה, או שהוא היה ברגע קשה, לא קשור למעשה הטוב שאני עשיתי.
ממש ככה. זאת אומרת, אני, כשאני עושה את הדבר הטוב, זה לא בגלל שאני עושה טוב, אני מרגיש מנוצל. אני עושה טוב, זה סייעת לשמיה, ואני צריך להגיד תודה רבה בורא עולמים, שאני מהחלק שיכול לעשות את הטוב, יש כאלו שצריכים בידוד ולא יכולים לעשות את זה. תודה שזה קטע אותי לעשות את הטוב הזה, ולעשות את זה אפילו לאנשים שנגדנו. אנחנו גם לפעמים מכריסים כלפי שמיה, כשבוכו נותן לנו אוכל, מקבל את תשובתנו.
איזה מילים יפות. תפילתנו. איזה מילים יפות. כל הכבוד.
ההרגשה הזו. עכשיו, לא שלא דיברנו, דיברנו על זה החברים ביחד, והוא טען לי, אבל אני מרגיש עדיין מנוצל, אני מרגיש כאילו שמנצלים אותי, כאילו, הוא אמר ככה, וקצת לא ידעתי מה לענות לו, מנצלים את הציבור החרדי, אם זה היה מישהו אחר, לא היו מדברים עליו, למה? הציבור החרדי יודעים שהוא כזה טוב, שגם אם ידרכו עליו וירקו עליו, הוא יבוא ויעשה טוב כזה. אז הוא אמר לי, אני מרגיש מנוצל, אז אני לא עניתי לו, אמרתי לו, אם אתה חושב שאתה מרגיש מנוצל, אני לא מתערב לך, אדם צריך לזה בצורה טובה, לא בצורה שמכריחים אותו, אבל אני שמח שכל הקבוצה, כולם דיברו על זה, שאנחנו גאים ושמחים להיות מהאנשים הטובים, ברוך שהבדילנו מן הטועים ונתנו להם תורת אמת, לשמוח בטוב שאנחנו עושים, וזה מה שמחיה אותנו, זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אשרי זה שזה ילד. נהניתי שכל הקבוצה ככה הרגישה.
יפה. אולי
צריך להסביר את זה משהו.
תשמע, זה באמת מילים שמחממות, ושוב, אתה מביא את הצד השני של המתנדב, של אותו אדם שנותן הרבה מאוד מעצמו למען כלל הציבור, בשעות לא שעות, ואני אישית חייב לומר שאני הרבה מאוד יצא לי להסתובב בצורה כמובן מוגנת עם מסכה וכפפות ועם כל הסטריליזציה כל הזמן, אבל כשאני יצאתי וראיתי את העבודה גם דרך אגב של אנשים משלנו, וגם יהודים טובים, חיילים שבאו וסחבו ארגזים לכל קשיש ולכל משפחה, שלושה ארגזים, והזיעו וסחבו בערב חג. באמת זה חימם את הלב, זה שוב מראה את עם ישראל בתפארתו, את עם ישראל היפה. אני תמיד אומר לעצמי שחבל שזה ניבט בצורה כל כך מועצמת כשאנחנו בצרה. אבל האמת היא שיש חסד בעם ישראל כל הזמן, וצריך להדגיש את זה. אתה יודע שאם אנחנו למטה פה בעולם הזה מדברים על המעשים הטובים ועל על, על, על החסדים הגדולים שקורים פה למטה, אז גם למעלה מתעורר מידת החסד עלינו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אחד הנקודות שאני הייתי באמת מבקש לעלות כשאתה עדיין על הקו, זה את הנושא, היו כמה סיפורים מאוד 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 מזעזעים בשבוע שלפני פסח על אנשים ערירים, קשישים, שאפילו לא יכלו להגיע לטלפון וחלילה נמצאו, השם ירחם, שאינם בין החיים. ואז עלה ברעיוני, ואני, כמו שאתה אמרת, שמח שהקדוש ברוך הוא שלח את הרעיון דרך הראש שלי, והצלחתי עם הקשרים שלי פה בתקשורת להפיץ את הרעיון, ואני שומע שאחרי זה גם הוא היה בקבוצות והעתיקו אותו לעוד מקומות, והיום אני שמעתי גם את משי זהב דיבר על זה. כל אדם שגר בבניין, ואתה מכיר את השכנים שלך, אין לך, אתה לא גר במגדל איוב בתל אביב עם 90 שכנים שלך, לא יודע מי השני. אתה גר בבני ברק, בירושלים, בקריית ספר, מודיעין עילית, ביתר, בית שמש, אשדוד, אתה יודע מי השכנים שלך. יש לך 10, 12, 15 שכנים, בבקשה. אם יש לך דייר שאתה יודע שהוא אדם מבוגר, או שהוא אדם שצריך את הסיוע, אל תשבו בבית ותחיו רק את החיים שלכם. תרדו אליו ברמה יומית. שלום אדון משה, שלום גברת דפנה, האם יש משהו שאפשר לעזור? האם יש משהו שאת צריכה? זה יכול להיות במגוון עצום של דברים שאנשים האלה, כמו שאתה אומר, אתה אומר, אדם זקן, זה ממש לפקוט, שהוא אדם שכבר לא רואה, והוא יושב בבית, ושומע דרך התקשורת שאסור לו לצאת, ואסור, והוא תקוע בבית, ויכול להיות בלי אוכל, בלי תרופות, בלי צרכים אלמנטריים אחרים שאנשים מבוגרים צריכים. ולכן אני שוב קורא פה שאתה על הקו, אתה אדם כזה נפלא, באמת ככה ריגשת מאוד עם החום, ואת כל הלב נתת בשיחה הזאת. אם יש לכם אנשים מבוגרים, יום, קחו לעצמכם את זה כמצוות, מצוות היום שלכם, קריאת שמע, תפילין, עוד מצוות שיש במהלך היום, חלק מהמצווה שלכם, לרדת לבן אדם בתחילת היום, 10 בבוקר, דפקו לו בדלת, שלום אדון איקס, האם יש משהו שאתה צריך, אולי יחסר לך אוכל, אולי אפשר לעזור לך עם הכביסות, אולי אפשר לעזור עם משהו אחר, כמובן תבואו ממוגנים, תמגנו, תשמרו על עצמכם, ותשמרו כמובן על האדם המבוגר שאליו אתם פונים. אבל אם אנחנו נעשה את זה, ובכל בניין יהיה לנו נציג וולונטרי, נציג מתנדב, שהוא זה שדואג לכל האנשים האלה, אז אנחנו נדע שאין שום אדם שחס וחלילה נשאר לבד. וזה מסר מאוד חשוב, תחדדו את זה, כי לפעמים השגרה גורמת לנו ככה לאבד את זה. אז יום-יום, בהתמדה גדולה, לגשת לכל החבר'ה המבוגרים, או אלה שהם צריכים, זה יכול להיות אנשים שלא בריאים נפשית, או אנשים שמוגבלים פיזית, או שכלית, לא לעזוב אף חייל מאחור. ולך, יוסף, נכון? יוסף.
כן.
אין מילים, רק הקדוש ברוך הוא יכול לשלם לכם את השכר העצום, ותודה שהבאת את הצד השני, איך זה נראה מהצד של המתנדב.
נקודה נוספת, יש כאלו אולי...
ממש במילה, יש לנו דקה.
ממש קצר. יש כאלו אולי רוצים לעשות כדבריך ברעיון הזה, אבל מפחדים אולי הם לא ידעו איך להתנהל מול המבוגר הזה או הרצונות שלו, הם לא ידעו איך להתנהל. אל תפחדו, תרדו, תשאלו, וגם אם אתם לא יודעים, תגידו לו, אנחנו נחשוב, אנחנו נתייעץ, שתי דקות, חמש דקות, תתקשרו.
מעולה.
למדה, לארגון הצלה, יש כל כך ארגונים גדולים שיכולים לעזור לכם לדעת מה לעשות, אז זה מוריד מהרתיעה לגשת לעזור, נכון? זה מצב חירום, יכול להיות שאתה לא יודע הכל, יכול להיות שאתה פוחד לא להתקשר, אז תשאל.
יפה, יפה. כל הכבוד. תודה לך על השיחה המדהימה הזאת. מאזינים יקרים, השעתיים הנפלאות האלה שבטוח, בטוח עשו המון נחת רוח, גם לכם המאזינים, אבל ודאי לבורא עולם, ודאי למלאכים בשמיים. נחת רוח על החסד, על המעצמה הזאת שנקראת עם ישראל. איזה עם יפה, איזה עם מדהים יש לנו. עם שהוא כל כולו חסד והטבה. בתוכנית הזאת שהיא כולה הייתה סייעתא דשמיא, כי בשעה 9:05 עוד ישנתי במיטתי, ובשעה 9:30 עוד לא ידעתי מה אני הולך לדבר בכלל בתוכנית הזאת, וחשבתי על דברים אחרים לגמרי, והנה הקדוש ברוך הוא הכניס במוחי ושלח לי את כל המרועיינים המדהימים האלה, אנשי הצד השני, האנשים שמשרתים את העם גם בשעה הקשה הזאת, וכל אחד עם האתגרים וההתמודדויות שלו, ובכל זאת, כולם מנסים לעשות את הכל בשמחה, בטוב לבב, מלב נקי, למרות שחלק מהאנשים בוודאי מקבלים פגיעה ובוץ ואבנים קטנות ואבנים גדולות, ולא נעים, אז בכל זאת, הבאנו את הצד השני, ישר כוח לכל אנשי החסד המדהימים שאיתם דיברנו. תודה לכם המאזינים יקרים, אני מבקש להודות מאוד לצוות האולפן, לאורי כהן ולאלי קובי, שעשו איתי יחד במלאכה, ולכל מאזיני הרדיו, המשך לילה טוב, ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא. ליל מנוחה. חזקים, מחוברים, משדרים.